תארו לעצמכם שיש תולעת מיקרוסקופית בתוך האוכל שלכם. כאילו, כזו שאי אפשר בשום אופן לראות בעין אנושית רגילה בלי איזה מיקרוסקופ או זכוכית מגדלת משוכללת. השאלה היא, האם התולעת הזו בכלל קיימת?
זאת אומרת, קיימת מבחינה חוקית והלכתית, כי מבחינה מדעית ברור שכן.
בדיוק. המדע המודרני פשוט צועק שכן. יש שם חיים, יש שם בקטריות, עולם שלם. אבל כשפותחים את המקורות שלנו להיום, מגלים שהתשובה היא...
היא לא תמיד מה שההיגיון המדעי הקר מכתיב, וזו בעצם נקודת הפתיחה המטלטלת של האסופה שאנחנו בוחנים היום מתוך הכתבים של מוטות מסי תשפ"ו של הרב הלוי.
כן, ואנחנו הולכים לצלול עמוק לתוך המפגש הזה שבין מה שאנחנו יודעים שקיים תיאורטית לבין מה שאנחנו מסוגלים לחוות בפועל.
נכון מאוד, ויש לנו היום ערימה של נושאים שנראים במבט ראשון קצת תלושים אחד מהשני.
לגמרי. כאילו, יש פה דיונים על חומץ ותולעים, ואז קופצים להקפאת מים למקווה בשיא הקיץ, וזה בכלל מגיע לסיפורים על עריות ושואלים.
ושאלות של אחריות קהילתית.
שלנו בצלילה לעומק הזו היא לא סתם לקפוץ מנושא לנושא.
אלא לחשוף את חוט השני שמחבר ביניהם.
בדיוק. איך אנחנו תופסים את המציאות, ובעקבות זאת, עד לאן באמת מגיעה האחריות האישית שלנו? אוקיי, בואו נפרק את זה. תראי, אני רוצה שנתחיל מהדיון המרתק על התולעים בחומץ.
כן. סוגיה קלאסית שמדגימה איך מגדירים אחריות מתוך גבולות התפיסה. המקורות מציגים סיטואציה ספציפית, חומץ שנוצר בתהליך טבעי, ומתפתחות בו תולעים זעירות.
שאי אפשר לראות בעין בלתי מזוינת. אז מותר לשתות את החומץ הזה או אסור?
התשובה ההלכתית שם היא שהחומץ מותר לחלוטין.
אוקיי, אבל רגע, למה?
אז זהו, שמה שחשוב פה זה המנגנון שמאחורי הפסיקה. הנימוק הוא שמאחר שדרך הגידול של התולעים היא בתוך הכלי, כאילו זה המרחב הטבעי שלהן, והן לא נראות לעין.
לעין האנושית הטבעית, כן.
בדיוק. אז המערכת בעצם מתייחסת אליהן כאל בלתי קיימות מבחינה משפטית. יש שם משפט מפתח שמסכם הכל. לא ניתנה התורה למלאכים.
וואו, לא ניתנה התורה למלאכים. אני חייב לעצור על זה כי זה פשוט חתרני. המדע הרי אומר לנו שיש שם מיקרואורגניזמים, והמערכת הזו אומרת לנו, מה לעצום עיניים?
לא לעצום עיניים, אלא להגדיר מחדש איזו מציאות קובעת את החוק. המקור ממש מסביר שהאוויר עצמו מלא בברואים דקים, וכל פעם שאדם פותח את הפה הוא בולע אותם.
נשמע קצת מלחיץ כשחושבים על זה.
נכון, אבל ההלכה לא דורשת ממך להיות מצויד בראיית על. אדם עם ראייה חלשה לא צריך להביא אישור רפואי מרופא עיניים לפני שהוא אוכל פרי. המציאות היא המציאות האנושית הנורמלית.
תראי, יש בזה משהו ממש משחרר אל מול תרבות המיקרו-מנג'מנט של ימינו. אנחנו חיים בעידן כזה של חרדת חיידקים, הכל נמדד ברזולוציות מטורפות, והנה באים ואומרים לנו, תחיו בעולם של בני האדם.
המערכת פשוט דורשת שפיות, והיא ממש עקבית בזה. מה שמרתק כאן הוא שיש עוד דוגמה במקורות להמחשה של זה, בדיון לגבי אפרוח בן יומו.
אפרוח שעיניו עוד לא נפקחו, נכון.
כן, האם הוא קשר לאכילה? יש שם מחלוקת. רבי אליעזר בן יעקב אוסר, אבל החכמים מתירים וההלכה מקלה כחכמים.
למה בעצם?
כי העיניים שלו עוד לא נפתחו, אז הוא כאילו לא הפשיל.
בדיוק. ההלכה מתמודדת עם המציאות כפי שהיא כרגע, כאן ועכשיו. לא עם מה שמוסתר או עדיין פוטנציאלי.
וזה נהיה אפילו מורכב יותר כשמדברים על משהו שממש מוסתר בתוך גוף אחר. ראיתי במקורות את סוגיית אשת הכהן המעוברת. הרי לכהן אסור להתאמה למת, אז אסור לו להיות באוהל אם נפטר.
נכון, אבל מה קורה עם אשתו כשהיא בהיריון? הרי העובר שברחם עשוי להיות זכר, כלומר כהן בפוטנציאל. אז האם אסור גם לה להיכנס?
אם היינו הולכים לפי ההיגיון המחמיר הזה של המייקרו-מנג'מנט, היינו אומרים לה, עטיף שתישארי בחוץ ליתר ביטחון. יש פה 50-50 לכהן קטן.
לגמרי. אבל ההלכה פוסקת שוב אחרת, ומתירה לה להיכנס. המנגנון בנוי על שני דברים. הראשון הוא טומאה בלועה. העובר מוגן ברחם. והשני, שהוא יותר מעניין, זה ספק ספיקה.
שזה ספק כפול. בואי נפרק את זה רגע למי שלא מכיר את המושג. בשמחה. ספק ראשון, אי אפשר לדעת אם העובר הזה בכלל ישרוד ויהיה בר קיימה. ספק שני, אולי זו בכלל נקבה, ונשים לא כפופות לאיסור טומאת מת.
אז בגלל שרשרת הספקות הזו, והריחוק מהמציאות הגלויה, ההלכה אומרת, אל תתנהלו לפי תרחישי אימה עתידיים, תעבדו עם מה שיש.
בדיוק, מה שגלוי ונוכח.
אז אם המציאות מוגדרת על ידי מה שאנחנו קולטים, מה קורה כשיש לנו שני דברים נוכחים, אבל אחד פסיבי והשני אקטיבי? וזה מחבר אותנו לחלק הבא במקורות, על איך פעולות משנות את המציאות.
נכון, זה מעבר מרתק, כי התפיסה האנושית לא רק קולטת מציאות, היא ממש מעצבת אותה. יש שם דוגמה על קדימות בכניסה לבית כנסת. שני אנשים מגיעים לפת...
אוקיי.
אחד לובש את התפילין בפועל, על הראש ועל הזרוע. השני מחזיק את התפילין שלו סגורות בתוך תיק. למי מגיעה זכות הקדימה?
לכאורה, שניהם באים להתפלל עם חפץ קדוש, אבל המקורות קובעים שזה שלובש נכנס קודם.
וההסבר של שו"ת, הנהגות ובית הלוי, הוא שזה לא רק עניין של כבוד לתפילין. זה שלובש מקיים את המצווה הרגע, בפועל. מי שנושא בתיק, מחזיק רק בפוטנציאל.
כאן זה נהיה ממש מעניין. זה כמו להחזיק כרטיס מנוי למכון כושר בכיס, מול לרוץ בפועל על ההליכון, את יודעת.
אחלה השוואה.
כן, כאילו, כשהתפילין בתיק, הפוטנציאל קיים, אבל המעגל פתוח. ברגע שאתה קושר אותם, אתה סוגר את המעגל החשמלי, כאילו. אבל תראי, מה לגדי הדוגמה עם המקווה מקרח? איך זה קשור?
או, זו פסיקה מדהימה של הרב עובדיה יוסף. מקווה כשר צריך להיות מים טבעיים שלא נשבו בכלי. השאלה היא מה עושים בקיץ כשאין גשמים. האם אפשר להקפיא מים לבלוקים של קרח ולהפשיר אותם במקווה?
פתרון הנדסי גאוני. אבל נשמע קצת כמו קומבינה לעקוף את החוקים, לא?
המערה את מאפשרת את זה, אבל בתנאים מאוד נוקשים. התנאי המרכזי הוא שאסור בשום אופן להשתמש בגוף חימום כדי להפשיר את הקרח. ההפשרה חייבת להיות טבעית. למשל...
רגע. אני חייב לאתגר פה. למה הדרך שבה הקרח מפשיר כל כך משנה? מים זה מים, לא? מה אכפת למערכת אם השמש חיממה את זה או שמישהו חיבר רדיאטור?
אם נחבר את זה לתמונה הרחבה... ההבדל טמון בהתערבות האנושית לעומת התהליך הטבעי. ברגע שחיברת רדיאטור, הכנסת את המים לתחום המלאכותי. הרעיון של מקווה הוא חזרה למים שאינם נשלטים על ידי אדם.
הבנתי.
ברגע שאתה מאיץ את התהליך עם טכנולוגיה, המים מקבלים סטטוס של משהו מטופל או שאוב. אז הפוטנציאל היה בקרח, אבל המעשה שלנו הוא זה שקובע את הסטטוס בסוף.
מדהים. ההתערבות שלנו משנה את המציאות הפיזית, וכמו שהיא משנה קרח למקווה, המקורות מראים שהיא משנה גם את המשמעות של הזמן וההיסטוריה עצמם. שזה, זה בכלל מרחיב את המוח.
לגמרי. אנחנו עוברים מהחומר אל הזמן. הכתבים צוללים למשמעות של ימי צום, כמו 10 בטבת וי"ז בתמוז. יש דיון לגבי 9 באב בזמן שבית המקדש השני עמד, אבל מה שבאמת רלוונטי זה המשמעות של הצומות האלה היום.
הרי יש את הנבואה של זכריה שאומרת שהצומות האלה יהפכו לססון ולשמחה ולמועדים טובים.
נכון, והתשבץ בא ומוסיף קביעה משפטית חשובה. התעניות האלה הן תקנת חכמים שתלויה במצב האובייקטיבי של חורבן הבית. ולכן, ומזה צומחת פסיקה דרמטית לימינו, אין לנו סמכות היום לגזור תעניות ציבור חדשות לזכר טרגדיות מודרניות, כמו השואה למשל.
וואו, כלומר ההיסטוריה במובן הזה סגורה, ואי אפשר לייצר תבניות חדשות של אבל לאומי ברמה התנכית. מצד שני, מראים לנו פה שלאדם כן יש כוח לשנות משהו לגבי זמן שכבר קיים, ואני מכוון פה לדיון על חודש אב.
שבת מברכים של חודש אב. זה באמת דיון מרתק על יכולת אנושית, כי חודש אב נחשב לחודש של פורענות, אז יש מנהג שמבוסס גם על הכללה של איוב, פשוט לא לברך עליו בשבת שלפניו.
כאילו להוריד פרופיל, ולא לעורר אותו.
בדיוק. אבל יש דעה הפוכה במקורות שטוענת משהו מרעיש. היא אומרת שדווקא בגלל שהחודש הזה מועד לפורענות, חובה עלינו לברך אותו.
להפוך את הקערה על פיה.
כן, אקטיביזם רוחני. אם הזמן הזה טעון באנרגיה שלילית, דווקא אז נדרשת פעולה אנושית של ברכה כדי להפוך את השעה לטובה. המילים שלך משנות את ההרכב של הזמן.
אז בעצם אומרים פה שהכוונה היא שמייצרת את הקדושה או את השינוי.
לגמרי, הכוונה היא פעולה ממשית. יש עוד הלכה סביב 9 באב שממחישה את זה, על ברכה על שחיטה. בשבוע של תשעה באב הרי לא אוכלים בשר. אז אם מישהו סוחט בהמה באותו שבוע, הוא מברך על השחיטה או לא?
לכאורה כן, הפעולה כשרה, סכין חדה, כל טכנית עובד.
אבל הפסיקה קובעת שאם אין לו מטרה לאכול את הבשר, כאילו סתם לשחוט, אסור לו לברך. הוא מברך רק אם יש לו איך לשמור את הבשר במקרר לשבת, או אם יש איזה חולה שצריך לאכול.
אז זה בעצם אומר שאסור לברך על פעולה טכנית, גם אם היא כשרה, אם אין לה מטרה חיובית ומשמעותית באותו רגע.
בדיוק. אם אין מטרה מעשית, הפעולה נשארת ריקה, נטולת קדושה. הכוונה היא זו שיוצקת תוכן ומאפשרת את הברכה.
תשמעי, זה פשוט מתחבר בצורה מושלמת. ראינו שהראייה שלנו מוגבלת, אבל הפעולות והכוונות שלנו כל כך משפיעות. וזה מעלה שאלה ענקית. עד איפה בדיוק מגיעה האחריות שלנו על מה שקורה סביבנו? מה עם מעגלי האחריות?
התחיל מהגרעין הכי פנימי, הבית והמשפחה.
פרשת מטות, הסיפור של בני גד ובני ראובן.
כן, הם מבקשים ממשה להישאר מעבר לירדן, והם אומרים לו, גדרות צאן נבנה למקננו פה, וערים לטיפנו. קודם הצאן והעסקים, ואז הילדים.
שזה קלאסיקה של איזון בית עבודה שהשתבש לגמרי. קודם דואגים לכלכלה, ורק אחר כך, אם יישאר זמן, למשפחה. המדרש ממש חותך אותם על זה, וקורא לזה לב כיסי לשמאלו.
משה מיד מתקן אותם. הוא אומר להם, אפו חברים, בנו לכם ערים לטיפכם וגדרות לצונכם. קודם הילדים, קודם החינוך, ורק אחר כך הרכוש והעסקים. והם באמת קולטים ומשנים את הסדר.
במיוחד בחופש הגדול, את יודעת, זה מסר שמהדהד. האחריות מתחילה קודם כל בגרעין שממנו צומחת המציאות. אבל ברור שהיא לא נעצרת שם.
ממש לא. בפרשת מסאי ומתרחב למעגל החברתי. כשיש רוצח בשגגה שנס לעיר מקלט, ההלכה קובעת שהוא חייב להישאר שם עד שכהן גדול מת.
והגמרא שואלת, מה הקשר בכלל בין הכהן הגדול לזה שנהרג בשגגה?
נכון, והתשובה היא שלכהן הגדול יש אחריות עקיפה. כי בתפקידו היה עליו להתפלל ולבקש רחמים שלא יקרו אסונות כאלה בקדנציה שלו.
זה תופס אותך, כי זה אומר שהמעמד שלך דורש ממך לפרוש איזה רשת ביטחון רוחנית למרחקים. וזה מוביל אותנו לסיפור, באמת אולי הכי מטורף פה, הסיפור על רבי ישוע בן לוי.
כן, אחד מגדולי האמוראים שאליהו הנביא היה מתגלה אליו תמיד. ויום אחד אליהו פשוט מפסיק להגיע, שלושה ימים. כשסוף סוף הוא חוזר, מתבררת הסידה. אריה טרף אדם בטווח של שלוש פרסאות ממקום מושבו של רבי ישוע בן לוי.
שלוש פרסאות. חייבים להבין את המספרים פה, זה בערך 12 קילומטרים.
נכון.
למה שאדם יענש על איזה אריה שאכל מישהו בקצה השני של המחוז שלו? זה הרי בטבע, זה לא בשליטתו.
כי התפיסה היא שצדיק כזה מקרין סביבו הילה של הגנה, האחריות שלו נמתחת ככל שכוח ההשפעה שלו גדול יותר. אם אסון קרה ברדיוס הזה, סימן שמשהו בתפילות שלו נחלש.
אז מה כל זה אומר בעצם? שההשפעה שלנו גדלה בהתאם לרמה שלנו?
בדיוק. וכאן משתלב בצורה גאונית המשל מצוות הגאונים שהרב הלוי מביא, משל האריה והשועל, שמסכם את כל ההתחמקות שלנו מהחיות. אריה עומד לטרוף אדם שמן, והשועל בא בחלקלות ומפתה אותו לוותר. נו, מה הוא אומר לו?
הוא אומר, תקשיב, האיש הזה צדיק. יהיה עונש, ואם לא תקבל את העונש עכשיו, הצאצאים שלך יענשו בעתיד. האריה נבהל, חושב על הילדים שלו, ונרתע.
הוקוס פוקוס, האדם ניצל. ואז מה קורה?
ואז האריה שלנו נופל לתוך בור, מוסווה, מלכודת. השועל מגיע לשפת הבור, מסתכל למטה ומתחיל ללעוג לו. האריה זועם וצועק, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה. למה אני נענש על דברים שאבותיי עשו?
אוי, הצביעות.
כן. והשועל עונה לו בציניות מוחלטת. מעניין, כשבאתי אליך קודם עם האדם השמן, לא היית מוטרד מזה שהילדים שלך ישלמו את המחיר על מעשך. עכשיו כשאתה בבור, אתה פתאום דורש צדק?
זה מסר פשוט אדיר. תיקח אחריות על מעשיך במקום לחפש את מי להאשים. הורים, המערכת. אי אפשר לגלגל את האשמה כשזה לא נוח. לגמרי. המסר הוא שההשלכות של המעשים שלנו מהדהדות הרבה מעבר למה שאנחנו בכלל יכולים לדמיין.
אז בואי נסכם קצר את המסע המחשבתי שעברנו פה היום. התחלנו מאותן תולעים מיקרוסקופיות בחומץ, שההלכה מבקשת מאיתנו שלא מחפש אותן באובססיביות, אלא נחיה בגבולות המציאות האנושית הטבעית.
עברנו דרך ההשפעה האקטיבית שלנו, איך פעולות משנות את המציאות מקרח למים טבעיים, מתיק סגור ללבישת תפילין, ואפילו שינוי משמע הזמן בחודש האב.
נכון, וסיימנו בטווח של אחריות המוסרית שלנו, מהמשפחה והילדים שבאים לפני העסקים, ועד למעגלים אדירים שמשתרעים 12 קילומטרים מאיתנו.
ופה צריך להוסיף שרכישת ידע מהמקורות היא רק השלב הראשון. השאלה האמיתית למי שרוצה להבין עניין לעומק היא איך אתה מיישם את זה בשטח. כי האחריות היא להבין איך הנוכחות והפעולות שלך משפיעות על הסביבה ברגע נתון.
וזה מביא אותי למחשבה קטנה לסיום, משהו ששווה לחשוב עליו. אם רבי יהושע בן לוי היה אחראי למה שקורה במרחק 12 קילומטר ממנו בעולם הפיזי העתיק, תחשבו על העולם הדיגיטלי שלנו היום.
או, מעניין.
כן, כאילו, עם האינטרנט והרשתות החברתיות, הרדיוס שלנו מגיע לקצה השני של כדור הארץ בלחיצת כפתור אחת, פוסט אחד. אז האם זה אומר שהאחריות המוסרית שלנו היום התרחבה לכל העולם? האם עיר המקלט המודרנית שלנו היא אינסופית?
נקודה מדהימה למחשבה.
משהו שכדאי לחשוב עליו בפעם הבאה שאתם משתפים משהו או קוראים חדשות. תודה שהצטרפתם אלינו לצלילה הזו. נתראה בפעם הבאה.